רבנו, בימי החול יש שליטה לכוחות החיצוניים שהם מחוץ לקדושה ואינם מניחים לאדם ללכת בדרכי השם יתברך. אבל בשבת אין להם שליטה ולכן אפשר ללכת בדרך השם בקלות. אז בימי החול יש שליטה לכוחות החיצוניים. מה זה כוחות החיצוניים? זה כל ענייני העולם הזה. אדם מתעסק במלאכה, מתעסק בעסקים, בכל מיני דברים שהם חומר. אז יש שליטה יותר לכוחות החיצוניים. מה זה חיצוני? חיצוני, יש פנימי ויש חיצוני. פנימי זה הקודש. פנימי זה הקדוש ברוך הוא. הוא הפנימי של הכל. נקרא קודש. כל השאר זה נקרא חיצוני. אז היות שבמשך השבוע הראש שלנו עסוק בענייני העולם הזה הרבה, פרנסה ועניינים וריצות וכל הסידורים, אז אנחנו מתעסקים בחיצוניים. אז יש שליטה לחיצוניים, ולכן הם מקשים עליך ללכת בדרך הקודש. פשוט, כי אתה מתעסק בחומר. אבל בשבת, היות שבשבת אתה מנוטרל מכל ענייני החומר, מכל המלאכות, אז יש עלייה לקדושה. אז בשבת אין להם שליטה, ולכן אפשר ללכת בדרך השם בקלות בשבת. הלימוד של שבת, אני לא זוכר מי אומר את זה, אולי בן איש חי, מה שזכור לי, שבשבת לימוד שעה, תורה של שבת, שווה 1,000 שעות של ימי החול. בשבת אין לך את ההפרעות של החומר. אתה לא עסוק, לא תרוד בכלום. ואותו דבר לגבי שאר המצוות. ביום שבת יותר קל לקיים את המצוות, יותר קל ללמוד תורה, כי אתה עסוק בקודש. הצדקה נותנת כוח ללך בדרכי השם יתברך. רבנו אומר שעל הצדקה נאמר פתוח תפתח. יש כוח לצדקה לפתוח לך פתחים. לכן לפני כל מעשה, לפני התפילה, אנחנו נותנים צדקה, כדי שהמצווה של התפילה תלך לנו יותר קלות, נפתח לנו הפתח. הצדקה לפני כל מעשה, היא פותחת פתח שהאדם יוכל ללכת יותר בקלות באותה דרך שהוא רוצה ללכת בה. במצווה, בלימוד התורה, וכל דבר ודבר, פתוח תפתח, היא פותחת את כל הפתחים. תורה פזיין. תיתן אמת ליעקב. תכף שרוצה האדם ללך בדרך הישר, מתעוררים עליו דינים ואיסורים. והסברה שהיה צריך להיות להפך. למה זה ככה? אתה רוצה ללכת בדרך הקודש, אז למה יש מניעות? למה יש הפרעות? צריך להיות שהכל ירוץ בקלות. אך באמת, תכליתם להביא עליו יראה. ועל ידי היראה, יבוא שתבוא אמונה יותר גדולה. כשהאדם מתחיל ללכת בדרך הישר, מתחיל להתקרב לקדושה, אז רוצים שזה יהיה קשור לקדוש ברוך הוא, שזה יהיה עם יראת שמיים. כי האדם יכול לעשות צדקה, זה בתור רחמנות, הוא מרחם על העני. הוא יכול לעשות איזו פעולה, שזה לא קשור לקדוש ברוך הוא כביכול, זה הרגשות של האדם, מפעילים אותו לעשות איזה דבר. אז כדי שזה ילך לקדוש ברוך הוא, אז מתעוררים עליו איסורים ודינים, הפרעות, כדי שהם יעוררו לו יראת שמיים. כשיש על אדם איזה איסורים, איזה דינים, ישר זה מקשר אותו לקדוש ברוך הוא. הוא נזכר בקדוש ברוך הוא, הוא נזכר שזה לא הכל הולך חלק. יש פה איזה כוח ששולט בבריאה, מנהל את הבריאה, אז מזכיר לו את הקדוש ברוך הוא. כשזה מזכיר לו את הקדוש ברוך הוא, אז מתעוררת עליו יראת שמיים. אז עכשיו כשהוא הולך לעשות את הפעולה הזאת, להתקדש, להתיישר בעבודת השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא עושה את זה עם יראת שמיים. עם המטרה, עם בדיוק עם התכלית שצריך לעשות את זה. והיראה מביאה אותו לאמונה יותר גדולה. יראת הרוממות נקראת אמונה. יש פחד ויש יראה. יראה זה יראת הרוממות, הערצה. כמו שאתה מעריץ מישהו, אתה לא מפחד ממנו, אבל אתה מכבד אותו, כי יש לך ממנו יראה, יראת הרוממות זה נקרא, זה, יש לך כבוד מיוחד אליו, אז אתה שומר דיסטנס, אתה מכבד אותו, ואתה עושה פעולות שאתה נראה כאילו אתה דומה לפחד, שיש מישהו מפחיד, אתה זז הצידה, אתה מתרחק, כשיש יראה, אתה גם מתרחק, נותן, תופס מרחק, כאילו. ההבדל הוא שזה בא מהערצה, יראת הרוממות, ופחד זה פחד שאתה מפחד על עצמך שלא תנזק. אז הזוהר אומר, רבנו אומר שהזוהר מגנה מאוד את יראת, את הפחד, אבל רבים בהתחלה לעבוד את השם בהתחלה עם פחד, אחרי זה לאט לאט הוא יכיר את הקדוש ברוך הוא, יתחיל להריץ אותו, יתחיל לאהוב אותו, אז תהיה לו יראת הרוממות. אבל בהתחלה זה עובר דרך המסלול הזה. ההבדל בין שניהם שבפחד אתה לא נהנה, הפעולות אותן פעולות, אתה תופס מרחק. אבל בפחד זה יש הרגשה לא נעימה, ביראת הרוממות יש הרגשה נעימה, הרצה. זה ההבדל. יראת הרוממות נקראת אמונה, כי מחמד שמאמין באמונה שלמה בהשם יתברך, שהוא רב ושליט, וכל המציאות בידו, אז בא לו יראת הרוממות, הכבוד והרצה להשם יתברך.
כתוב הרבה פעמים על היראה הזאת של מילה אימה. שזה המילה אימה, נכון?
כן.
אתה מרגיש אימה, מהרצה.
אימה זה פחד.
כן, כתוב שזה, קושרים את זה עם יראת הרוממות הרבה פעמים.
אני לא יודע, יש שתי מדרגות.
כן.
יש אימה, פחד, שזה בהתחלה, בהתחלת הדרך שאדם עובד את השם בהתחלה, אז הוא מפחד מהעונש, מפחד מכל מיני. אחרי שהוא מאמין באמונה שלמה שהוא רב ושליט, והוא טוב, ורק טוב, והוא מעריץ את הגדולה שלו, אז בא לו יראת הרוממות ולא יראת, ולא הפחד. הפחד נופל.
מה זה הרעידות האלה של רבנו רעד על השולחן? זה נבע מ...
אז עוד פעם, זה גם כן יראת הרוממות. מה הוא פחד? שמה עכשיו? שמה שהקדוש ברוך הוא יזרוק עליו משהו על הראש עכשיו? כשאתה נמצא ליד אדם גדול, כשאתה מעריץ אותו מאוד, כשאתה נמצא לידו, אז אתה מתכווץ. אתה יושב בצד, אתה מדבר בשקט, אתה מפחד. הפחד הוא לא פחד מזה שהוא יזיק לך, אתה יודע שהוא לא יעשה את זה. אתה מבין? רב גדול נכנס לאולם, הרב הראשי לישראל נכנס לאולם, כולם זזים הצידה. לזוז הצידה זה אקט של פחד כביכול, ממה הם פחדים? שמה? שהוא יקיע אותם? הוא לא יעשה את זה. אלא זה כבוד. הכבוד נותן לך יראת הרוממות, נותן לך פעולות שאתה עושה שהן דומות לפעולות של פחד, רק הרגשה שונה. בפחד זה פחד. ויראת הרוממות זה כבוד, זה הרצה, זה מרוב שאתה מעריץ אותו, אתה יכול להגיע גם למצבים שאתה מגמגם. מדבר בשקט. כל מיני פעולות כאלה. אז כשרבנו עשה את הקידוש בערב שבת, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלו, שהוא רואה איך הוא עושה את הקידוש. אצל רבנו היה מצב שהיה מאומת אצלו הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו ובכל מצב הוא נמצא. אז בערב שבת שהיה עושה קידוש, רבי נתן אומר שהשולחן היה רועד, הוא היה מחזיק את השולחן, וכל השולחן רעד, כי הוא רעד. ממה הוא רעד? הוא לא רעד שהוא יקבל מכות. הוא רעד מהמעמד הזה, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה את הקדוש ברוך הוא. שעכשיו אני מקיים את המצווה שלו, אני עושה את מה שהוא אמר. כמו למשל, נגיד, בבית ספר מול קהל, פתאום המנהל אומר לאחד הילדים, תקרא איזה קטע. אז הוא קורא את הקטע בהתרגשות, בגימגום, כי יש פה מעמד של אנשים מכובדים, אנשי ציבור במבחן, נגיד סתם ככה, מלא אנשים מסביב. אז הוא, יש לו את הרגשה הזאת. שעומד פה מישהו גדול לידי, אז מכובד, אז ההרגשה היא אחרת. אפילו באנשים פשוטים, מורה בית ספר, שר, שהוא בא לעשות מבחן בכיתה, כאילו כשר החינוך בא לכיתה, לבית ספר, והמורה שואלת שאלות, אומרת לאיזה ילד תקרא קטע, אז הוא כבר בוא, יש לו יראת הרוממות, יש פה אדם גדול, זה רק במשל. אז ההתנהגות שלו היא אחרת. אז האדם כשהוא אצלו מאומת הקדוש ברוך הוא רואה אותו בכל צעד ושעל, אז הפעולות שלו הן פעולות עם, עם כבוד, עם, עם הרגשה כזאת, השם נמצא פה.
שאלה הרב, גם יראת הפחד היא לא נעימה כמו שאמרנו, אבל גם יראת הרוממות הזאת שיש פה, זה מישהו, זה בכל זאת זה, ואני אומר זה לא נעים לי, וגם זה לפעמים לא נעים לי, אז עדיף לי, לא יודע מה עדיף לי, כי אין ברירה.
אז זה לא נכון, אז אתה לא יודע מה זה יראת הרוממות. אני ניסיתי להסביר את זה במשלים, לנסות להסביר לך את זה, אבל
זה נעים.
לא יודע, לא הייתה לך סיטואציה כזאת בחיים, אולי לא היה לך איזה מישהו שהרצת אותו, איזה דמות נערצת, אולי כשהיית ילד כן זה היה. יש דמות נערצת, ואתה לא מפחד ממנו. אין לך את ההרגשה הלא נעימה של פחד. אבל הפעולות שאתה עושה נראות כמו פחד. כשהוא עובר אתה זז הצידה. זה נראה כאילו אתה מפחד ממנו, למה אתה זז הצידה? אבל אני לא מפחד, אין לי את ההרגשה הלא נעימה של פחד. אבל זה הרצה, זה כבוד, זה הערכה לבן אדם. אז אני מדבר איתו ביחס אחר, בצורה אחרת. אין מצב של הרגשה לא נעימה ביראת הרוממות. הרגשה להפך, נעימה. אי אפשר לבוא לאמונה, אלא על ידי יראת העונש בתחילה. זה מתחיל ככה, מוחין דקטנות, כמו ילד קטן. ילד קטן בחינוך שלו, כשעדיין הוא קטן. קטן לא מתכוון בגיל. יכול להיות קטן בגיל וגדול בשכל, ולהפך, בהבנה. קטן בצורה כזאת שאי אפשר להסביר לו דברים רציניים, דברים חשובים. למה זה טוב לעשות את זה, למה זה חשוב לעשות את זה. אז אומרים לו הפוך, יראת הפחד. אם תעשה ככה, יקרה ככה, דברים מפחידים. בהתחלה זה הראש שלו. הוא לא מצליח לקלוט דברים אחרים. אז אתה מסביר לו שהתוצאות יהיו לא טובות. אתה מראה לו כאילו עונשים שיש בדבר, בפעולה הזאת שהוא עושה. אבל כשהוא בא כבר עם דעת יותר גדולה, אתה מסביר לו כמה זה טוב וכמה זה נימוסי וכמה זה. אז בהתחלה, לפי המדרגה של הדעת, נותנים לנו קודם כל יראת העונש. עם זה הוא מתחיל, עד שהוא מגיע לאמונה שלמה, אז הוא מגיע להערצה, יראת הרוממות. כשרוצה האדם ללך בדרך הישר, צריך שיהיה לו יראה ואמונה. לפיכך מתעוררים עליו דינים כדי שיזכה ליראה. ואחר כך כשזוכה ליראת הרוממות, נמתקים כל הדינים. אז רק בהתחלה, הדחיפה הראשונה מביאים לו יראה כדי שיגיע לאמונה. כשהוא מגיע לאמונה, זה הופך להיות יראת הרוממות, ואז כל הדינים נמתקים. זאת אומרת, כל הדברים המפחידים וכל מה ש... הרמב״ם גם אומר את זה. הרמב״ם אומר שכמו שהם ילדים קטנים, שבהתחלה משתמשים איתם בחינוך עם מידת הפחד, יראת העונש, תעשה ככה יהיה לך עונש, ככה גם במבוגרים. בהתחלה הם שומעים מה שהתורה אומרת, שזה תעשה ככה, יקרה ככה, תעשה ככה, כל מיני עונשים. זה רק להתחלה, לדחוף אותו לכיוון. אחרי שהדעת שלו גודלת, זה כבר לא עושה עליו רושם. הוא לא מפחד לא מהעונש, וגם לא מהשכר שיהיה לו עולם הבא. הוא עובד את השם בדעת מלאה. הבן אומר, זה לא טוב לעבוד, לא מפחד ולא משכר. לא עונש ולא שכר. שיהיה לו דעת. דעת זה להבין. בן אדם בא לעבוד. נגיד, חייל מתגייס לצבא. אז מאיימים עליו. ככה, יהיה לך כלא, יהיה לך זה, יהיה לך תעשה ככה, לא תעשה. תקבל עונש, ייתנו לך פה ריצות, ייתנו לך כל מיני דברים. אבל כשכך חייל שהתנדב לאיזה חייל, האיומים לא עושים עליו ראש, גם לא מאיימים עליו. אלה שמתגייסים לסיירות ולמקומות מיוחדים, לא מאיימים עליהם. אתה התנדבת, מה אני אאיים עליך? התנדבת כי אתה באמת מבין את הערך של הדבר, אתה מבין שאתה עושה את זה למען מטרה, אז אין טעם שאני אגיד לך, אם לא תעשה, אני אעשה לך ככה, אני אתן לך עונש, אכניס אותך לכלא. אין טעם לדבר הזה. הוא מבין שזה הדבר חשוב, מה שהוא הולך לעשות. אז אתם לא צריכים לאיים עליי או לפתוש אותי בשכר טוב, שאני אקבל איזה שכר עבור זה שאני יהיה חייל טוב. לא, אני באתי למטרה, אני מבין את המטרה, אז אני לא צריך לא איום ולא שכר. בעבודת השם צריך להגיע למצב הזה, שאדם יהיה לו דעת, אלקות, להשיג את האלקות, לדעת, אדם מדובר, אז הוא לא צריך לא איום בעונש ולא הבטחות של שכר ועולם הבא, כלום. אז רבנו אומר, צריך להגיע למדרגה שהוא עובד את השם מאהבה, לא למהירת העונש ולא מהשכר המובטח. תורה פ"ח, המחסה שמיים באבים. ההשפעות והברכות אי אפשרים לבוא לעולם אלא דרך הצדיק, כי יש לו ידיים שבו יכול לקבל ולהעבירם לעולם. כל השפע שיורד לעולם, הוא יורד דרך צינורות, כביכול, רוחניים. זה השתלשלות. זה מתחיל בחוכמת אינסוף. חוכמת אינסוף הולכת ומשתלשלת ומתגשמת בכל מדרגה ממדרגה, עד שמתבטאת בעולם, במה שרואים בעולם. כל חידוש שבא לעולם, בין שאם זה בטכנולוגיה, בין אם זה חידוש בתורה, בין אם זה חידוש מעשי שיצרת משהו, אפילו סתם אומן שמייצר משהו. זה התחיל מהאינסוף. זה התחיל בתור חוכמה, רעיון, שהשתלשל מהאינסוף וירד וירד עד אליך. ואתה מוציא את זה לפועל. אז יש צינורות, כביכול צינורות. זה הולך ומתגשם. ללכת ולהתגשם, דבר רוחני, שהוא הולך ומתגשם, בעצם הוא הולך ולובש לבושים. הוא רוחני, בלתי נתפס, ואז בכל ירידה לעולם יותר נמוך, הוא מקבל לבוש. ואחרי זה הוא מקבל לבוש על לבוש, ולבוש על לבוש, אז זה מתבטא במציאות של העולם הזה. אז אחד מהלבושים או המסכים שדרכו האור אינסוף יורד, זה הצדיק. יש ספירה שנקראת צדיק גם, יסוד, שהיא ברוחניות, היא גם כן מקבלת את האור מחוכמה. חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. זה מגיע ליסוד, והיסוד משפיע על המלכות. זאת אומרת, הוא, ספירה הוא המסך האחרון לפני שזה יורד לפועל בעולמות. במציאות של בני אדם יש אותו דבר. סתם דוגמה, אתה יכול לעבוד פעל. היסוד שלך זה הבעל הבית שלך. הוא הצדיק שלך, הוא הצינור. הצדיק נקרא צינור, יסוד. השפע שמגיע אליך, מה שהיה צריך להגיע, שהתחיל בחוכמה האלוקית, השתלשל וירד ויעבר, עד שהגיע ליסוד שלך. היסוד שלך זה המשפיע שלך. המשפיע שלך זה הבעל הבית שלך, הוא נתן לך את המשכורת. ובכל תחום, בחוכמה, אותו דבר. מישהו הוא היסוד שלך, הוא המשפיע לך את החוכמה, את המידע. אז ההשפעות, אומר רבנו, והברכות, אי אפשר להם לבוא לעולם, אלא דרך הצדיק. כי הוא קצה הצינור. זה עובר, משתלשל דרכו. עכשיו, מה שהצדיק עושה, זה הוא מעביר לך שכל. אז איך כל ההשפעות והברכות ממנו? תגיד שכל. הוא נתן לי שכל. נתן לי דעת. אבל איך הוא נתן לי כסף? איפה הכסף פה? אבל אם הוא נתן לך דעת, אז הוא נתן לך הכל. אם הוא נתן לך חוכמה, נתן לך שכל. אז עם זה אתה עושה כסף, עם זה אתה מחנך, עם זה אתה לומד, עם השכל אתה יודע להתנהל בחיים. אז נתן לך את המרכיב הרציני ביותר, נתן לך שכל שזה כולל הכל. אז כל ההשפעות יורדות לעולם דרך הצדיק, משום שהוא נותן לך דעת. אז רבינו אומר כי יש לו ידיים שבו הוא יכול לקבל ולהעבירם לעולם. רבינו מסביר זה שיש יד ימין ויד שמאל. יד ימין זה נקרא הכלי של הצדיק שבו הוא מקבל את השפע, ויד שמאל זה המשפיע, הוא מוריד את זה למטה. אז צריך שיהיה לו ידיים, צריך שיהיה לו כלי קיבול. אם אין לו כלי קיבול בעצמו, הוא לא יכול להעביר לך. מה הוא יעביר? אם אין לו, איך הוא ייתן לך? הוא צריך לקבל הוא את החוכמה בכל ההשתלשלות, מאור אינסוף, מה החוכמה האלוקית שהולכת ומשתלשלת לעולם ונכתבת בתורה ונכתבת על האותיות של העולם. מה זה האותיות של העולם? המקרים שקורים בחיים הם גם בית ספר, הם גם ספר לימוד. החיים זה ספר, אתה לומד כל הזמן מהחיים. גם אדם שלא עוסק בתורה לומד. חז"ל אמרו, אם לא הייתה תורה היינו לומדים זריזות מהנמלה, היינו לומדים התנהגות עם האישה מהתרנגול, היינו לומדים נאמנות מהיונים, היינו לומדים. אפשר ללמוד תורה גם מהרבה מקרים, אתה יכול ללמוד תורה, אבל העיקר היא בתוך התורה, כל השכל הזאת. אז הוא, יש לו כלי לקבל את זה, ואז אם הוא מקבל את זה, מעבד את זה, אז הוא מגיש לך את זה. הוא מגיש לך את זה בצורה שתהיה מתאימה. הוא לא עס לך את זה, בוא נגיד ככה, כמו שאתה נותן לתינוק, לא עס לו איזה משהו שהוא לא יכול ללעוס בעצמו. אתה לא עס לו, נותן לו את זה לעוס, מוכן. זה מה שהצדיק עושה, הוא מקבל חוכמה ענקית, שחוכמת התורה, השגת הלכות, וקשה לבן אדם שהוא קורא בספרים להבין את זה. אז הוא לא עס לך את זה, נותן לך את זה מוכן. אז כל ההשפעות באים ממנו. מה זה הידיים? שאמרנו עכשיו יש ידיים שדרכם מקבלים את השפע, שהצדיק מקבל את השפע, יד ימין יד שמאל, זה יראת השם ואהבת השם. אלה שני הכלים שדרכם אתה יכול לקבל את השפע.
איזה מים יד? כל יד.
יד ימין, יראת השם, שמאל אהבת השם. יראה ואהבה הם הידיים שמקבלים את השפע דרכם. זאת אומרת, אם אין לאדם יראת שמיים, אז הוא מקבל את השכל, את החוכמה כמו פילוסופיה. זה דברים באוויר, שהוא בעצמו לא מממש אותם, הוא יכול רק להגיד לך אותם, כמה זה טוב, להיות צדיק, וכמה זה טוב לעזור לזולה, וכמה זה טוב להיות רגוע, אבל אין לו ידיים לקבל את זה מעשית. אז הידיים הם יראת השם ואהבת השם. הכוח שיש למלאך לקבל מהשם השפע. אז עכשיו מלאך, מה זה מלאך? מלאך זה שכל, שכל שאחראי על מנגנון מסוים. השכל שיש במנגנון מסוים זה נקרא המלאך שלו, שהוא מפעיל אותו בצורה הזאת. אז כל דבר ודבר בעולם, אין לך עסף, חזן אמרו שאין לו מלאך שאומר לו גדל, שהוא אחראי על החיות שלו, על ההתגדות שלו. אז הכוח שיש למלאך לקבל מהשם את השפע, כי זה מתחיל מאור אין סוף, ואין סוף זה יורד לשכליים היותר נמוכים, יותר נמוכים, יותר נמוכים, עד שזה מגיע לאדם. אז הכוח שיש למלאך לקבל מהשם את השפע, והכוח שיש לו להשפיע על הדבר שהוא ממונה עליו, מכונים בשם ידיים. הוא מקבל והוא מוסר הלאה, הוא מתווך באמצע. יד ימין מקבל חיותו וביד שמאל משפיע.
תורה זה נזי?
כן, תורה נזי. על ידי בניין ירושלים, ירושלים, הלב של האדם נקרא ירושלים. כשאדם בונה את ירושלים שלו, מה זה בונה אותה? שיש שם יראת השם, אהבת השם, אמונה בקדוש ברוך הוא. דהיינו תיקון שלמות היראה שבלב, על ידי זה נברא מלאך שמשפיע נבואה לכלי הנבואה. זאת אומרת, כשאדם מגיע למצב כזה שיש לו יראת, הלב שלו נקי, כבר מזוכח, שיש לו יראת השם, אהבת השם, מידות טובות, הלב מלא רק בטוב, אין שם מידות רעות, אין תאוות. נקי, לב נקי. אז היראה הזאת ואהבת השם בונים, מייצרים לו מלאך חדש. מה מלאך חדש? זאת אומרת, מנגנון חדש, שכל חדש, שהוא משפיע נבואה לכלי הנבואה. כלי הנבואה זה נקראים נצח ועוד. זה החוכמה והבינה של האדם עם כלי הנבואה. ברגע שיש חיבור ביניהם, אז בן אדם יכול לצפות עתידות. כשהוא במצב הזה, מצב של הזיכוך הזה, אז נוצר לו המלאך הזה, שמשפיע לו שכל, הבנת דברים מתוך דבר, חוכמה ובינה, החיבור שלהם, הוא מבין דברים לעתיד מתוך מציאות. אז זה צריך, קודם כל, בניין ירושלים. על ידי בניין ירושלים דיינו תיקון שלמות היראה שבלב, על ידי זה נברא מלאך שמשפיע נבואה לכלי הנבואה. כלי הנבואה זה חוכמה ובינה. וזה המלאך שורשו מיראה, כי זה אותיות מלאך. ראשי תיבות, כי אין מחסור ליראיו. והוא משפיע. הצדיק צריך להסתיר מלפרסם את גודל יראתו ואהבתו. היינו את הכלים שבהם הוא יכול לקבל ולהעביר את השפע לעולם, כי על ידי הפרסום יהיה עליו כתרוג שימנע ממנו להוריד השפע. זה חוק. אורות בלי כלים אין להם מציאות. שכל בלי מימוש במשהו מציאותי זה כלום. זה נקרא אורות בלי כלים. אז הכלים נעשים באופן אוטומט. הכלי נעשה על ידי המניעה, ההגבלה, ההפרעה. כי מה הכלי עושה? כשאור זורם בלי כלי, הוא זורם בכל עוצמתו. אין לו מסך, אין לו משהו שמפריע. ברגע שהוא עובר דרך כלי, אפילו כלי זכוכית שקוף, אז האור מתמעט. זאת אומרת, הכלי קיבל את האור בעוצמתו, צמצם אותו והוציא אותו החוצה בפחות עוצמה. חייב להיות ככה, כי בלי זה אי אפשר להתקבל את העוצמה של האור, אור השכל, אור החוכמה האלוקית שיורדת לעולם. לא היינו רואים כלום. העולם, המציאות הזאת מתבטא בצמצומים האלה שאנחנו רואים, נוף ועצים וכל מה שיש, זה אור שהתמעט, שהצטמצם בכלים, בכלים, בכלים. אם האור היה כמו שהוא, היה הכל אין סוף, כמו שהיה לפני בריאת העולם, שלא ראו כלום. אז הצדיק עכשיו, הוא פה נקרא האור, הוא מוריד את האור של החוכמה, האור של השכל, והעוצמה שהוא מוריד אותה היא ברמה גבוהה למוחות של המקבלים. אז צריך לעשות כלים. אז הכלים על ידי הפרסום, אם יהיה לו פרסום, אז יבואו המקטרגים, המניעות, ההפרעות, הדיבורים, שהם יעשו את המסך שימעיט את העוצמה של האור. כשיש לו חוכמה גדולה והוא אומר אותה, ובא מישהו מהצד, מקטרג, הוא אומר שטויות, הוא ימעיט את האור. עצם זה שהוא אמר שטויות, או עצם זה שהוא סיפר עליו איזה לשון הרע, על הצדיק. שהוא לא כמו שאתם חושבים, זה סתם, ככה, ראיתי אותו ככה, ראיתי אותו ככה. זה צמצם את העוצמה של האור שלו. זה כבר לא לוקחים את זה כל כך ברצינות. אז זה עשה מסך.
מה זה קשור לצדיק? שהוא יצמצם.
מה?
מה זה קשור לצדיק? שההוראה לצדיק הוא.
הוא אומר ככה, צדיק צריך להסתיר ומפרסם את גודל יראתו ואהבתו, היינו את הכלים שבהם הוא יכול לקבל ולהעביר את השפע לעולם. יראה ואהבה, אמרנו, זה הכלים שדרכם, יראה ואהבה, זה הכלי שנותן לו, שבזה הוא מצליח לקבל את אור אינסוף, את החוכמה האלוקית הוא מצליח לקבל, בזכות זה שיש לו יראת השם, אהבת השם. אז הוא צריך להסתיר את היראה והאהבה הזאת, כדי שהוא יצליח להעביר את השפע לעולם. הוא מסתיר. כשהוא מסתיר, אז הוא עשה מסך. הוא עשה מסך, אז האור יורד ממנו בצורה
צומצמת.
עכשיו, מה יש בזה עוד רבע, בזה שהוא מסתיר? אם הוא לא היה מסתיר, אז הקטריגים היו ממלאים את התפקיד הזה. היו מסתירים את זה לגמרי, שלא היה ערך בכלל לדבר. כמו שאמרנו, מי שיגיד סתם שטויות הוא מדבר, אז היה מצמצם את זה לגמרי. אז בשביל שהוא יוכל להוריד את השפע לעולם, הוא צריך להסתיר את היראה, והוא צריך לעשות את הצמצום.
הוא מדבר על שפע רוחני רק?
אז אמרנו ככה, שפע רוחני זה כולל הכל. ברגע שהוא נתן לך דעת, אז הוא נתן לך גם פרנסה. כי רבנו אומר, מי שיש בו דעת, הפרנסה שלו בנקל. הוא יודע איך להביא את הפרנסה. אחד שאין לו דעת, אז הוא עושה כל מיני שטויות וקשקושים ובונה מגדלים באוויר, והתוצאות בסוף אפס, או מעט. מי שיש לו דעת, עושה פעולה קטנה ומביא את הפרנסה. אז ברגע שהוא משפיע לך דעת, הוא משפיע לך הכל. עם הדעת הזאת אתה יכול לעשות הכל. אז זה כולל את כל השפע. תורה פייטד, ותחסרו מעט מאלוקים. כל החסרונות של הנשמה הוא חיסרון בשכינה, כי הנשמה היא חלק וניצוץ מהשכינה. השכינה, מה זה השכינה? החלק אלוקי ממעל ששוכן איתנו פה, שמביע את הקדוש ברוך הוא. אז כל המציאות בכללות נקראת השכינה. זה הגילוי, הגילוי של הלקות, הצמצום של האינסוף. אז עכשיו, הניצוצות של השכינה התפזרו. אנחנו רואים פה, אנחנו לא רואים פה חטיבה אחת. כל המציאות זה פרטים. יש חוכמה באילנות, יש חוכמה בשמיים, יש חוכמה בכוכבים, יש חוכמה... בכל פרט בבריאה יש חוכמה. ניצות של חוכמה. זאת אומרת, השכינה מפוצלת פה. אז החלקים שלה נחסרו ממנה. הם התפשטו בעולם בפרטים. הנשמה היא גם כן חלק מהשכינה. כי הנשמה של האדם זה ניצוץ אלוקי ששוכן בתוך האדם. אז כמו שנחסר מהשלם, נאסר מהאדם עצמו. זו הסיבה שהאדם כל הזמן רוצה להשלים את החסרונות שלו. הוא רוצה לקנות דברים, לאכול דברים, להכניס דברים. כל מה שהוא מכניס זה ניצוצות של חוכמה שמתבטאים במציאות. אז הוא מכניס את הניצוצות של השכינה. הניצוצות שנאבדו מהשכינה. כי בריאת העולם, האור אינסוף היה האור שאי אפשר לקלוט אותו, אז הקדוש ברוך הוא פיצל אותו. לניצוצות ניצוצות של חוכמה, כדי שתקלוט את החוכמה שלו. אז האור נכנס להחיות את הכלים, הכלים התפוצצו, החוכמה, זאת אומרת, התפזרה לניצוצות. אז כל הניצוצות שאנחנו רואים בעולם, זה ניצוצות שנחסרו מהשכינה, נפלו למציאות הזאת. עכשיו אנחנו, כשאנחנו אוספים את הניצוצות אלינו ומעלים את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא, אנחנו משלימים את הניצוצות שנאבדו מהשכינה. זאת הסיבה שאנחנו על כל מצווה ועל כל הנאה, כי הניצוצות של החוכמה הם מתבטאים בהנאות של החיים. כי אם יש לך דבר שאין בו הנאה, אתה לא תקנה אותו. לא תקנה כיסא מה אין לך הנאה ממנו. אתה אוסף דברים שיש לך בהם הנאה. אתה אוסף אותם, אתה צריך עכשיו, אחרי שהבאת את זה אליך, אתה נהיית המתווך, אתה חלק שעושה את הפעולה הזאת, שאתה אוסף את הניצוצות וצריך לחבר אותם בחזרה, לשכינה, לקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, אתה צריך לברך על המוצר. כל דבר, אתה מוצר שאתה נהנה ממנו, אתה מברך שהחיינו. קנית אוטו חדש, אתה צריך לברך שהחיינו. אתה מברך על שתייה, על אכילה. אתה אוסף את הניצוצות ומברך. הברכה, מה עושה? מקשרת את זה בחזרה למקור. כל נשמות ישראל הם השכינה. כל החסרונות שיש לאדם נובעים מחמת השבירה בעולמות, כלומר במידות העליונות, שנפלו ניצוצות ונחסרו מהמידות, ונפלו לכל דבר הקיים בעולם הזה כדי להוותו ולהחיותו. ניצוצות אלה שייכות לשכינה. החלק האלוקי שנאצל מהשם יתברך והצטמצם ונפרד כביכול ממנו להיות בחינת אלוקית, המקשרת בינו לבין העולמות התחתונים, מכונה בשם אלוקים, השכינה. והשכינה בנויה מצירוף כל נשמות ישראל. זה אותו דבר כמו שאמרנו. יש אצילות בריאה, יצירה, עשייה. אצילות, מה זה אצילות? החוכמה האלוקית הצילה ממנה את המדרגה הראשונה, העולם הראשון, שנקרא אצילות. מה זה אצילות? אצילות זה לקחת נר מנר ואין הראשון חסר כלום. כמו אש. אתה לוקח גפרור, מצמיד אותו לאש, קיבלת אש חדשה, עצמאית לגמרי, בלי שהחסרת מהאש הראשון כלום. החוכמה האלוקית הצילה את עולם האצילות, זה קופי של הראשון, כביכול, של החוכמה האלוקית, אבל יש הבדל. זה בורא וזה נאצל, נברא. זה ההבדל. אז למה הוא עשה את זה? כדי לצמצם את האור. האור, חוכמה אלוקית איך שהיא במקור, זה אינסוף. אז התחילה ההצלה הזאת. לקחת נר מנר, והשני דומה ב100% לראשון, אבל יש הבדל ביניהם. זה כבר נקרא נברא, נאצל. אחרי זה, זה ירד לבריאה, יצירה ועשייה. אז המלכות, שזה המדרגה הכי תחתונה שקיבלה את ההשתלשלות של האור, החוכמה, היא נקראת אלוקים. המדרגה הזאת, וזה השם של השכינה. אז יוצא שהיא מתווך בין המציאות, נשמות ישראל, לבין אור אין סוף, לבין הקדוש ברוך הוא.
מה זה העניין של נשמות ישראל פה? שכל השכינה זה נשמות ישראל?
כן.
כל זה מבושים, כל זה קשור
משמות
ישראל.
אז עוד פעם, נגיד מה זה שכינה. המושג שכינה זה מושג שאומר שיש פה איזה משהו שמראה לי שיש פה מישהו שוכן פה. כשאני בא משאיר על השולחן פה את הפלאפון שלי ויוצא, לא נמצא פה. השארתי פה משהו, שוכן פה משהו שמביע שאני נמצא פה. זה נקרא שכינה. משהו שמביע אותי. אז הנשמות של ישראל, הן מביעות הכי הרבה את הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו עושים פעולות, מתפללים, לומדים תורת השם, קיים את המצוות שלו, אז אנחנו מביעים את זה שאנחנו מסכימים. אנחנו מראים שהוא שוכן פה. הגויים לא מראים את זה, אלא אם כן יקיימו שבע מצוות בני נוח, אז הם מראים במידה מסוימת שיש אלוקות במקום. אבל ברגע שאתה מקיים, אז לכן נשמות ישראל הם נקראים אם השכינה. אז כבר אמרתי, כל המציאות היא השכינה. כל חוכמה שיש בעולם היא מראה שמישהו שוכן פה. שוכן פה הקדוש ברוך הוא, אז החוכמה האלוקית נמצאת פה. כשנודע לאדם שכל חסרונותיו נובעים ממצבה של השכינה, אז יוכל להתעצב ויהיה לו קשה לעבוד את השם יתברך. אך צריך האדם לחזק את עצמו בזה שהשם יתברך בעצמו נותן לו את הכבוד הזה ומשתף אותו בסודותיו ומגלה לו שהחיסרון מתחיל מלמעלה, ואז יוכל להגיע לשמחה וגדלות המוחן. כשיש לאדם חיסרון והוא לא מבין למה זה קרה, אז הוא בצער. רבנו אומר, כל האיסורים, תורה רשנון, כל האיסורים נובעים השם לקח, השם, השם נתן, השם לקח. זאת אומרת, הצער שיש לאדם מכל נושא בעולם, נובע מזה שלקחו לו משהו. כל מצב, לקחו לו, אפילו רפואה, הוא בצער, כי היה לו מצב שהוא היה בריא, עכשיו הוא לא. אז זה מה שמצער אותו. אז כל החסרונות שבאים לאדם, מעציבים אותו. אבל ברגע שהוא מבין, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את המהלך הזה, כל החסרונות האלה, זה מציאות נפלאה. זה המצב הזה של מה שנחסר מהשכינה, בראת המציאות. ודרך המציאות אתה יכול לקלוט את הקדוש ברוך הוא, שזה התכלית. בלי זה שנחסרו מהשכינה הניצוצות והתבטאו במציאות, איך היית קולט את הקדוש ברוך הוא? דרך מה? אמרנו, כל דבר רוחני שאין לו ביטוי גשמי שנקלט בחושים, אז הוא כלום. צריך לו ביטוי. אז ברגע שאתה יודע את כל המהלך הזה, שכל זה נעשה למטרה טובה, אז אתה לא, אתה שמח. עם החסרונות אתה שמח.
החסרון הוא כלי לקליטת הקדוש ברוך
הוא. בטח.
קיבלת
עכשיו כלי, עכשיו,
כלי קליטה.
כן, אתה הולך להשלים את החסרונות בידיעה כזאת. אם לא, אז החסרונות הם רק צער לאדם. אם הוא לא בידיעה שאתה אוסף את החסרונות, בעצם אתה אוסף את האיברים של הפאזל להשלים את התמונה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לקלוט את הקדוש ברוך הוא. אז הוא כביכול פיצל את החוכמה שלו לניצוצות ניצוצות. פאזל, מפוזר. תבנה את הפאזל, תקבל את התמונה. אז אתה רואה את החוכמה שבעצים, אתה רואה את החוכמה שבכימיה, בפיזיקה, בכוכבים, במזלות, בהתנהלות של החיים, בתורה. אתה אוסף, אתה אוסף, אתה אוסף את החוכמה, ואתה מתחיל לקבל תמונה מי זה. מי זה השלם הזה? על ידי כל הדבר הזה. אז זה החסד שהקדוש ברוך הוא עשה. אם לא, לא היה מציאות, לא היינו קולטים כלום. איך תקלוט את הקדוש ברוך הוא? זה תכלית הבריאה, לקלוט אותו, וברגע שאתה קולט אותו, מכניס אותו לתודעה שלך, מתאחד. אתה מתאחד עם אותו אור, אור אינסוף שהיית כלול בו לפני שיצאת לפועל. עד כאן תורת צדיק.